בסדר? להתחיל? שלום וברכה, ערב טוב. אמנם אנחנו נעסוק בעזרת השם בענייני הפורים, אבל נתבקשתי להקדיש מספר דקות להשלמת נושא קודם. דיברנו הרבה על קדושת הר הבית, אבל לא התייחסתי לשתי שאלות שמתבקשות, אז אני אמרתי שאני אתייחס אליהן בקצרה. א', האם מותר, רצוי, אסור, מצווה, לעלות בזמן הזה להר הבית? והשאלה השנייה, האם לבנות ואיך ייבנה, כיצד ייבנה בית המקדש? שתי שאלות קצרות שאני אתייחס אליהן במשך כמה דקות. בעזרת השם יתברך שמו לאדמה. לגבי העלייה להר הבית, יש דעות שונות. יש אומרים לעלות, יש אומרים שלא לעלות, והטעמים הם שונים ומשונים. הטוענים שאין לעלות להר הבית אומרים, משום שאסור לעלות להר הבית בתומעה, כיוון שאנחנו תמאים בכל מיני תומעות, ובמיוחד תומעת מתים, שאין לנו אפשרות להיטהר ממנה בלא אפר פרה אדומה. אז עלינו להימנע כל זמן שאין לנו טהרה מלעלות להר הבית. זאת היא הטענה האחת. ואגב, הטענה הזאת איננה כוללת כמובן את החיוב להקריב קורבנות ציבור, כי הרי קורבנות ציבור קריבים גם בתומעה. אבל לגבי כל שאר עלייה שאיננה לשם הקרבת קורבן, היא אמורה להיות בעיקרון אסורה כל זמן שאנחנו תמאים, אלא שהדברים לא כל כך פשוטים, כי הרי לפי ההלכה לא בכל מקום אסור לטמא מת להיכנס. יש מקומות בהר הבית שדי בטבילה כדי להיכנס, יש מקומות שצריך טהרה במים חיים וכדומה. אבל המקומות שאסורים למת או לתממת להיכנס אליהם הם יותר מצומצמים, הרי זה מן העזרה ופנימה. טוענים המתנגדים, וכי אתה יודע בוודאות איכן עמדה העזרה? הרי שיטות שונות יש לגבי בניין, מבנהו של הר הבית. איפה עמד בדיוק המקדש, איפה עמדה הזרה, איפה עמד קודש הקודשים, איפה עמד המזבח. ולכן מפני הספק, הכל אסור, ואין בידינו להכריע. כנגד זה טוענים המתירים, מה אתה אומר? הרי אנחנו יכולים על ידי מחקרים שונים ומשונים, לקבוע מרחבים מסוימים של ודאות, שמאפשרים לנו, מאפשרים לנו לעלות לחלקים מסוימים של הר הבית בתומעתנו, אל תעשה לנו בעיה. אז טוענים האוסרים, נכון, אבל כל העם איננו יודע להיזהר בדברים האלה, ומי ערב לך שאנשים לא ייכנסו במקומות האסורים? עונים המתירים, נכון, אבל אם אתה תחנך את האנשים לכך שאפשר לעלות ותסביר להם בדיוק איפה ותדריך את האנשים כיצד לטבול וכו', אז לא תהיה בעיה. ואולי מן הראוי אפילו להקים בית כנסת בשטח המותר בתוך הר הבית, כך שלא תהיה בעיה. טוענים האוסרים שהדבר הזה הוא אסור לא בגלל, עכשיו כאן יוצא, אפשר לומר מבחינה מסוימת מרצע מן השק, לא נאמר ככה, לא נאמר שיש הטענה החדשה שהיא קצת מוזרה אבל נכונה לדעתי, והיא אבל הרבנות הראשית אמרה שאסור לעלות. עכשיו זה, מה? מה הבעיה? יותר גבוה? עכשיו זה בסדר? עוד יותר גבוה? ועוד יותר גבוה. אבל עכשיו, והזקה נשפשף את זה, זה הבעיה. זה לא משמעותי, אתה אומר. טוב, רק רגע. עכשיו זה בסדר? זה בסדר או זה לא בסדר? כן? זה בסדר, ככה? מצוין. טוב, הטענה האמיתית היא, אבל הרבנות הראשית אסרה. על זה אומרים המתירים, אבל היא אסרה מטעמים לא טובים. כן, אבל אומרים האוסרים, זה נכון שמבחינה הלכתית נטו, קשה לומר שאין מקום שבו אפשר לעלות בטהרה כלשהי להר הבית. אבל יש משהו אחר. העלייה להר הבית אסור שהיא תהפוך למעשה של קבוצה סקטוריאלית. כלומר, אנחנו ניתן לכמה משוגעים לעלות, וכל העם יישאר מאחורי זה. כיוון שהר הבית איננו בית כנסת, הר הבית איננו דבר פרטי ששייך למפלגה זאת או אחרת, זה צריך להיות משהו כלל ישראל. ולכן אני מהדוגלים בכך שזאת צריכה להיות פעולה שתנוהל מכוח הרבנות הראשית, כשיהיה לה עוז וגבורה לעשות כן. עכשיו, האם זה בסדר שהרבנות הראשית לא מארגנת את העלייה? לדעתי זה לא בסדר. אבל אני עומד מאחרי החלטותיה משום שאני חושש שמה העלייה תהפוך להיות משהו ששייך לסקטור, ואז כל העניין של המקדש יתרחק יותר מן התודעה הציבורית. כמובן, אינני יכול לגנות את אלה שעולים, משום שבכל דבר יש גם סנוניות, אנשים שמעוררים את התודעה. ואין לשכוח שגם הבירור שהתחיל בשנים האחרונות, מה שנקרא האינטיפאדה השנייה, זה התחיל בגלל עלייתו של מאן דהוא להר הבית. ועד כדי כך שאויבינו קראו לזה אינטיפאדת אל-אקצא. משמע שהנושא הירושלמי, המקדשי, הוא תופס מקום יותר מרכזי במהלך הגאולי, ולכן אני מגלה הבנה כלפי העולים, אף על פי שאני מאלה שאינם עולים. עד כאן לגבי השאלה הראשונה. אני לא נגד שיעוררו את השאלה, אני חושב שצריך לעורר את הרבנות הראשית שהיא תשנה את העמדה שלה ותארגן את העלייה.
אבל לעורר את הרבנות הראשית אפשר רק לידי מעשה, אי אפשר לעורר אותו בבקשות ההכרזות.
אז אתה אומר שרק מעשים. הבעיה היא שהמעשים האלה היום עשויים להפגיש את עם ישראל בממד מסוים של הקדושה שהוא לא מסוגל כעת להתמודד איתו. יש בזה בעיה.
כלפי העלייה לארץ ישראל, גם כן, אותו עניין, שצריך בעצם כל העם לבנות את המדינה, אבל כדי שכל העם יבנה את המדינה, מישהו צריך לעבוד בהתחלה, כשכל העם עוד לא מוכן לזה. אלא שהעלייה, היא מתחילה לעורר את העם.
כלומר, אתה רואה שהעלייה, כמו שהעלייה לארץ ישראל עוררה את כל האומה, כך העלייה של כמה קבוצות להר הבית מעוררת את כל האומה. א', אלוואי, אני לא בטוח שזה לא מרחיק לפעמים. דבר נוסף, בסדר, אז הקבוצות האלה עניינם לעורר אותי, אני מהנרדמים. עכשיו לגבי השאלה כיצד ייבנה בית המקדש. יש בזה חמש שיטות. החמישית היא הנכונה. השיטה הראשונה אומרת, זו השיטה של הרמב״ם, יש מצווה לבנות בית המקדש, ולכן צריך להוציא חוק של מדינת ישראל. חוק בניין בית המקדש, הוצאת מכרזים, סולל בונה, משרד הבינוי והשיכון, לבנות את בית המקדש. זה הדעה של הרמב״ם. וכך נפסק להלכה, אגב, לידי רוב הפוסקים, שיש מצווה לבנות את בית המקדש. אני זוכר שפעם אחת נשאלתי על ידי נזירה נוצריה, באיזה פורום שאין כעת צורך לפרט אותו, האם אתם תבנו את בית המקדש? אז אני אמרתי, בוודאי. אחרי שהיא כמעט התעלפה, היא אמרה, אבל זה לא יכול להיות. שהרי, לפי דבריך, מי שיבנה את בית המקדש זה יהיה בני אדם, והלא, לפי היהדות עצמה, צריך להמתין עד שיבוא המשיח. אז הזכרתי לה בנימוס רב, שלפי התיאולוגיה היהודית, המשיח זה בן אדם. כן, דבר שהוא קצת שוב. טוב, אז זה הדעה הראשונה, דעת הרמב״ם. דעה שנייה, מובאת ברש"י ובתוספות בשם התנחומה, ולא כל כך ברור מה אומרים רש"י והתוספות, אבל רגילים לומר שזו שיטת רש"י, שבית המקדש ייבנה מן השמיים. ברור לי שרש"י לא התכוון לזה, אבל לא משנה. נגיד, נקרא לזה שיטת רש"י לעניין זה. זאת אומרת שיש איזשהו מטאור שמסתובב בגלקסיה, עם בית המקדש בנוי עליו, והוא מסתובב, מחכה לאישור נחיתה. יום אחד, אתה מהלך לך פה במחניים, קונה קרואסון בקיוסק, אוכל להנעתך, פתאום אתה שומע שריקה, ואתה שומע שהאום מגנה, ואתה לא יודע למה, וכו' וכו', יש השתוללות, בית המקדש נפל, הגיע מהשמיים. זאת הדעה השנייה. מייחסים לרשי. אבל אני לא אכנס, פה אנחנו יודעים מהן השיטות. עכשיו צריך להתווכח מה רשי באמת אמר, ולמה הוא אמר, ואיך הוא אמר. אבל קודם כל ניקח את זה כשיטה המפורסמת בתור שיטתו של רשי. בסדר? כדי לחסוך את הוויכוח. מה? זה בכתב רשי. הדעה השלישית, אגב, הדבר הזה מובא גם בכתבי האיסיים, רעיון של מקדש, של מעלה, שירד, דעה שלישית אומרת, לא, בית המקדש הוא ירד מן השמיים, אבל לא מושלם, ואנחנו נבנה את התוספות. כן? יהיה, למשל, יהיה חרסינות, אבל בלי כוכלה. על זה נאמר, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. אנחנו נעשה תיקונים, ויהיה שמחה גדולה. זאת, יש שיטה כזאת גם כן. השיטה הרביעית, אומרת, לא, בית המקדש ייבנה על ידינו, ואז הוא ירד מן השמיים. זאת אומרת, אנחנו נבנה, אבל הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו, והשרת השכינה, זה נקרא שהוא בונה מן השמיים. אבל תמיד יש בסיס ארצי. יש שיטה, יש שש שיטות. השיטה החמישית, לפני השישית שהיא הנכונה. יש שיטה חמישית שאומרת כך, אם נזכה, אנחנו נבנה אותו בעצמנו. ואם לא נזכה, אז הוא ירד מן השמיים, כי זה אומר שהאדם הוא לא זכאי, ולכן הוא לא יכול להשתתף בבנייה. השיטה השישית. יש לסעיף נספח, יש כאלה שאומרים שזה בדיוק הפוך, שאם נזכה זה מן השמיים, ואם לא נזכה אז בידי אדם. והשיטה השישית, שהיא הנכונה, היא שיטתו של רמח"ל. הרמוזה בספרו משכני עליון, על הבית השלישי, שהוא אומר כך, שבית המקדש ירד מן השמיים, ואז נבנה אותו. מה פירוש הדבר? צריך להבין, מה זה מקדש שבשמיים? איפה זה השמיים האלה? זה בגלקסיה? הגלקסיה זה החלל, זה לא השמיים. כשאנחנו מדברים על בית המקדש השמימי, אנחנו מדברים על מקדש אידאי. בדומה לעולם האידאות האפלטוני, והוא מופיע למטה בדמות המקדשים השונים. לכן גם בית המקדש הוא המצווה דאורייתא, כמעט יחידה שמשנה צורה במשך הדורות. שהמשכן הייתה לו צורה אחת, הבית של שלמה היה נראה אחרת, בית שני נראה אחרת, בית שלישי נראה אחרת. וגם המשכן כשהוא היה בגלגל ובשילו היה אחרת. זאת אומרת שההופעה של האידאות העליונות משתנה לפי התקופות ההיסטוריות. בבחינת מהלך האידאות ההגליאני, שבמהלך הדורות האידאות מופיעות. זאת אומרת שכדי לבנות את הבית השלישי צריך שהוא ירד מהשמיים. מה פירוש שהוא ירד מן השמיים? שהאידאות האלה תתגלנה למטה. באופן כזה שכאשר אדם ברוח הקודש יתהלך בהר הבית, הוא מיד יבין שפה צריך לבנות קיר, ופה צריך את המזבח, ופה מעבר, וכאן קיור. משום שהמקדש ירד מן השמיים. איך הוא ירד? ודאי לא פיזי, כי מקדש שבשמיים הוא לא פיזי. ואז אנחנו נבנה אותו.
מה הרעיון הזה משנה ממה שאנחנו נבנה?
לא. אתה יכול להגיד שאתה בונה איך שאתה מבין. ואז בא הקדוש ברוך הוא והוא מאשר או לא מאשר. כן? אבל אם אתה אומר שלא, המקדש ירד מן השמיים, הכוונה שהתפיסה הערכית, אתה אומר, האידאית של המקדש, היא זו שהתגלתה, אז מלא הבניין הוא רק תוצאה טבעית של הירידה הזאת.
אבל כפי שלך, כל העבודה של מכון המקדש בעצם היא מיותרת.
לפי שיטתי, כל העבודה של מכון המקדש היא בכלל לא מיותרת, רק היא לא מספיקה. בגלל שהם בונים על פי בית שני.
נכון.
לפי ההנחה, שאם לא יהיה לנו הוראה מן השמיים כיצד לבנות את הבית השלישי, אז אנחנו נבנה את הבית השני. כפי שמשתמע מדברי הרמב״ם, שאם אינך יודע כיצד לבנות בית שלישי, תבנה לפחות בית שני. מדוע לא ראשון? בגלל שבית שני הוא זה שהונצח במסכת מידות. טוב, בסדר, ומתאים גם לדברי הרעבד שלמדנו בפעם שעברה. אחרי האמירות הקצרות האלה, אני מציע שנימד על פורים. מה צריך לעשות כדי לבנות בית שלישי? צריך מספר דברים. א', החלטת ממשלה. כי זו מצווה של הכלל. החלטת ממשלה, בונים את בית המקדש. מה? יכול
להיות.
אתה מקשה מאוד. קודם כל נתחיל עם החלטת ממשלה, אחרי זה נראה את הרבנות הראשית. בסדר? אבל קודם כל החלטת ממשלה. יש החלטת ממשלה, בונים את בית המקדש, זה מצוין, זה עובר בכנסת, מעבירים תקציבים. זה דבר ראשון.
וזה לא יכול להיות בלי החלטת ממשלה.
זה מצווה של הכלל, זה לא מצווה פרטית, זה מצווה של הכלל. כמו שלמשל מלחמה, זה מצווה של הכלל, הוא מצווה של הפרט, וכדומה. טוב. דבר נוסף, אתה צריך, כדי שתהיה החלטת ממשלה, צריך שתהיה עלייה תרבותית כזאת, שתגרום להזדהות עם הרעיון. עם הרעיון של הקרבת קורבנות ומקדש, בכלל, כל הדברים האלה, הראשונים שמתנגדים לזה זה הדתיים, יש גם קצת חילונים שמתנגדים לזה. אז הדבר הזה דורש איזו מהפכה פנימית, וזה קרוב להיות, אם כן, כשיטות האומרות שבלי נביא אפשר למנות לבית המקדש. לא שזה הכרחי לקבל את השיטות האלה, אבל הלכה למעשה, בלי התרבות הנבואית, התחדשותה של התרבות הנבואית, קשה להבין כיצד עם ישראל יסכים לבנות לבית המקדש. והדבר הזה יבוא כנראה בעקבות גם איזו דחיפה מאומות העולם, שיקירו בערך האוניברסלי של עם ישראל והיהדות, וירצו שיקום מרכז החיים שיעיר להם. שזה אנחנו רואים הרבה גויים שהיום יש להם נטיות כאלה, של תמיכה בעם ישראל, אבל משיקולים לצערנו קצת קריסטולוגיים מדי. ולכן קשה לקבל את, את התמיכה שלהם, למרות שבתוך זה גנוזה איזושהי הכרה שמקור האורה הוא עם ישראל. הרבה פעמים זה מתחיל מאומות העולם קודם. כמו שאומר דוד, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. מה יגידו היהודים? היהודים יפתחו את הרדיו ויגידו, מה הגויים אמרו היום בבוקר? הם אמרו, שמענו שהגויים אמרו, יגדיל השם לעשות עם אלה. טוב, אם הגויים אומרים, זה בטוח נכון. אז לכן נגיד, יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. ואז ייתכן שאפילו הדתיים יסכימו, ובסוף גם הרבנים. הסכימו. טוב.
אבל אתה קושר את עם הנבואה לגבי העניינים טכניים, איך לבנות את הבניין, איך לשים את הכלים.
התחדשותה של הנבואה.
אולי שזה יהיה התגלות רוחנית.
זה הולך ביחד. מה זה? לבנות, איך לבנות את בית המקדש?
לא בניין פיזי או שיכול להיות בכיפת הזהב או משהו.
אני רוצה להבין משהו. לבנות את בית המקדש זה דבר פיזי? הרי האבנים האלה הן מלאות וקדושות ברוחניות. זה כמו שנאמר, המוח זה דבר פיזי או זה דבר הכרתי? אם אני תוקע פה אלקטרודה, אני רואה כל מיני דברים. אני פה תוקע אלקטרודה אחרת, אני רואה דברים אחרים, אני מריח דברים. אז המקדש זה מין מוח של ההוויה, של הקוסמוס. אז זה ברור שאיך שבונים שם, שזה השלכות רוחניות. למשל, בבית המקדש...
הפתרון הטכני.
הייתה, השאלה הייתה טכנית, אז אני עניתי בתחום הטכני.
תוכניות עבודה ירדו מהשמיים.
גם תוכניות עבודה ירדו מהשמיים, אחד אומר. כן, אבל אני רוצה להסביר שהפיזיקה של המקדש היא פיזיקה שונה משלנו. למשל, כתוב בספר מלכים שבים שעשה שלמה, שלמה עשה בתוך הבית המקדש, הוא עשה ים. מה זה ים? איזה מין כלי ענק. מה? איזה מין בריכה כזאת שבתוכה שהייתה מלאה מים, שימשה כמקווה גם וכו'. אז זה הים שעשה שלמה, וכתוב שההיקף של הים היה 30 אמה, 15 מטר היקף, ושמקצה לקצה היו 10 אמות. מסקנה, פאי שווה 3. וזה לכאורה סותר כמה דברים שלמדתי בגיאומטריה, וזה משום שהפיזיקה של המקדש היא פיזיקה אחרת. בעולם שלנו היחס בין העיגול לבין הקו הוא יחס לא רציונלי. לכן פאי הוא מספר לא רציונלי. אבל במקדש יש איחוד של שני הממדים, לכן פאי שווה 3. אז איך אפשר בכלל להשוות את הפיזיקה שלנו לפיזיקה שבתוך המקדש? כן. מה? עכשיו אנחנו נעבור ללימוד של פורים. כן, אבל אנחנו עכשיו ניכנע ללחצים הצודקים בדבר לימוד על פורים. בסדר. כידוע לכם, בפורים יש מחזות תיאטרון. בכלל, המושג של התיאטרון הוא מושג שזר ליהדות, כלומר במקורו הוא בא מיוון, ובעם ישראל לא התפתח המוסד הזה. צריך לזכור שמוסד התיאטרון היווני מקורו, הוא במקורו דתי. כן? זאת פעולה דתית, התיאטרון. ואפשר לומר שזה ציפייה להתגלות. תיאטרון בא ממילה יוונית שמשמעותה מקום שאליו באים לראות. קרוב למילה תיאוריה, שגם כן בא לתאר בצורה חזותית איזשהו רעיון. התיאטרון הוא מקום הראייה. תיאטריה. ושם משחקים כל מיני דמויות, אבל השחקנים הם לא הדמויות שהם מייצגים. כלומר, הוא עושה כאילו הוא המלט. הוא עושה כאילו שהוא המלך ליר. אבל הוא עושה כאילו שהוא אנטיגונה. אבל הוא באמת לא כל הדמויות האלה. כלומר, כביכול מצפים לאיזושהי התגלות שלא הופיעה. עוד לא הייתה התגלות. בעם ישראל, מכיוון שאנחנו כן זכינו להתגלות, הר סיני, הנבואה, בית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא בעצמו בא, לא צריך שיהיו לו שחקנים שייצגו אותו, ולכן אין בעם ישראל תיאטרון. מתי התחיל התיאטרון היהודי? בהצגות של פורים, מה שנקרא פורים שפיל. זה ההתחלה ההיסטורית של תיאטרון יהודי. היה גם קצת הצגות תיאטרון באלכסנדריה של מצרים, בתרבות ההלניסטית. היה אחד שקראו לו יחזקאל הטרגיקן, שכתב טרגדיות, יחזקאל הטרגיקן. כן, יש לנו קצת שרידים, אם כן, של התרבות ההלניסטית יהודית של אלכסנדריה. אבל באופן כללי, זה התחיל אחרי הנבואה. כי ברגע שמפסיקה הנבואה, אז אנחנו בעולם שבו אין התגלות, אין התגלות, יש תיאטרון במקום. מובן? לכן גם בכל המגילה אנחנו רואים מצב של אלוהות שאיננה מתגלה. אין שם השם במגילה. שם הוויה נעלם. לא יודעים איפה הוא. וכנראה שאי אפשר היה לחתום את התנ"ך בלי שיהיה אירוע כזה. זה האירוע האחרון בתנ"ך. אירוע שמגלה לנו שהקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח גם במקום שבו הוא נעדר, במקום שהוא מסתיר את פניו. ולכן אמרו חז"ל, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, אסתר אסתיר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז שלא נחשוב שחז"ל אמרו את זה רק בגלל שהסתר אסתיר דומה לאסתר, אלא זה בגלל שכל עניינה של מגילת אסתר זה ההסתר. אז כלומר, כיצד לחוות עולם שבו האלוהות נעלמת? איפה הקדוש ברוך הוא במגילה? תשובה, הוא נמצא בכל המגילה. ולכן אפשר לכתוב אותו בשום מקום. ואז ממילא נשאלת השאלה, האם יש בפורים קדושה? האם היום הזה שבו אנחנו ניצלנו מן ההשמדה, יש בו קדושה או לא? אספר לכם סיפור שמובא בגמרא במסכת עבודה זרה. חבל שלא ביקשתי להכין את המקור, אבל לא נורא. תאמינו לי שאני אצטט אותו פחות או יותר נכון, כמעט נכון. נאמר שם שרבי חנינה בן תרדיון שאל את רבי יוסי בן קיסמה. מה אני לחיי העולם הבא? טוב, קודם כל זה קצת מוזר שרבי חנינה בן תרדיון, שהוא מגדולי התנאים, חושש שמה לא יהיה לו חלק לעולם הבא. למה שהוא יחשוב דבר כזה? על רשעים אנחנו מבינים, אבל אדם כמו רבי חנינה בן תרדיון, למה הוא מודאג בכלל? אז מדוע הוא מודאג? אני לא אענה עכשיו, כי זה ידרוש עריכות יתרה, רק מזכיר שהוא שאל את השאלה הזאת. ורבי יוסי בן קיסמה שאל אותו, כלום מעשה בא לידך, כמו תספר איזה משהו טוב, מיוחד, משהו ייחודי שעשית, ועל פי זה אני אשפוט. אמר לו, מעות של פורים נתערבו לי במעות של צדקה, וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שאספו בשביל הסעודה. זה לא כסף של מתנות לאביונים, אלא יש כמה אנשים רצו לעשות סעודת פורים ביחד, אספו כסף כדי לקנות את המצרכים. זה מעות של פורים. נתערבו לו במעות של צדקה, זאת אומרת שהתערבבו לו עם כסף שהיה של העניים. אז הוא לא ידע כמה של פורים, כמה של העניים, נתן את הכל לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. מסביר המהר"ל, המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל, שמה שהתברר לרבי יוסף בן קיסמא, זה שרבי חנינא בן תרדיון החליף את העולם הזה בעולם הבא. כי הרי הוא אומר, יום פורים, מעות של פורים, זה כל כולו עולם הזה. כי אין ביום פורים, אני כאן אגיד את הביטוי של המהר"ל, אין ביום פורים קדושה כלל. שהוא כולו אכילה ושתייה. ולא כמו יום שבת ויום טוב, ששם יש קצת קדושה, ושמה יש קדושה ולכן יש אכילה ושתייה לכבוד קדושת היום. אבל בפורים אין שום קדושה, וכל כולו חומריות, ולכן זה כל כולו עולם הזה. והעני, העניים, אין להם חלק לעולם הזה. כי להיות עני בעולם הזה זה לא חיים. לכן, העני מייצג את העולם הבא. אז אם הוא נתן מעות של פורים לעניים, סימן שהוא החליף, עשה חליפין, בין העולם הזה לעולם הבא שלו, ולכן זה בסדר. ובאמת כך קרה שרבי חנינא בן תרדיון נידון לשריפה וביטל לגמרי את העולם הזה שלו, וזכה לחיי העולם הבא. כן, ככה מסביר המהר"ל. טוב, אז אם כן, הדבר הזה מעורר שאלה גדולה מאוד. מה פירוש הדבר הזה שאין קדושה בפורים? אני מציע, כדי להבין את זה, לקרוא את דברי הרב קוק, במקור השני שמודפס לפניכם, מתוך עולת ראייה חלק א', איפה שכתוב לעשות פורים. מה, אין לכם דף? הנה, איפה שכתוב לעשות פורים. ידענו מדברי חכמים האמיתיים, מי זה החכמים האמיתיים? זה האריז"ל. מה אנחנו יודעים מן הארי? שהארת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. אז זה הפוך מהמהר"ל. שמה נאמר שיש כאן מחלוקת בין הארי לבין המהר"ל, או כלומר בין הרב קוק לבין המהר"ל. לומר לכם את האמת, נראה לי שלא. אין פה שום מחלוקת. אלא שהקדושה של פורים היא שונה מהקדושה של שאר הימים. בדרך כלל, המושג של קדושה קשור עם נבדלות. כן? הרי קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. זאת אומרת שיש קדושה שהיא מתעלה מעל החומר. המהר"ל אומר לך, הקדושה הזאת שהיא מתעלה מעל החומר, בפורים לא קיימת. כי יש קדושה אחרת, קדושת הגוף. עכשיו, המושג קדושת הגוף לא היה קיים בימי המהר"ל, לכן הוא לא יכול להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, ולכן הוא אומר אין בו קדושה. אבל עומק הכוונה שלו היא שהקדושה היא דווקא מצד החומריות. זה בעצם הרעיון שאנחנו מוצאים אותו אחר כך ברב קוק, הקדושה שבטבע, הקדושה החומרית וכדומה. לכן בואו נראה את הדברים, זה כתוב מפורש פה ברב, ונראה. שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. כלומר, במעשים אנחנו מוצאים שלושה סוגי מעשים. יש מעשים של מצווה, יש מעשים של עבירה חלילה, ויש באמצע משהו שהוא לא מצווה ולא עבירה, אלא זה דברי הרשות. עכשיו, דברי הרשות, תמיד יש זהירות. האם מותר לאכול שוקולד? תשובה, כן, מותר. זה מצווה? לא. זה עבירה? לא. זה רשות. אבל אומרים, אף על פי שזה רשות, תיזהר. אל תאכל יותר מדי, אל תהיה מכור לזה, כי אחר כך אתה תגיע גם לעבירה, וכו' וכו'. לכן יש איזו שמירה מפני דברי הרשות כל השנה. אומר הרב קוק, אבל בפורים זה לא... אין לך מה לפחד. ונראה שמתוך כך מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת הפורים, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. רק שלא יעבור, חס ושלום, שום דבר, מדברי התורה והמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות שראו להישמר מהם כל הימים. למה? במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע. ביום הקדוש הזה משומר עמנו. מה זה קליפת נוגה? זה מושג מתורת הסוד שיש במראה המרכבה של יחזקאל, יש ארבעה כוחות רעים שמופיעים לפניו. אומר רוח גדולה באה מן רוח שערה באה מן הצפון ואש מתלקחת לא סליחה יש שם מה יש ביחזקאל יש רוח גדולה רוח שערה אש מתלקחת ונוגה לא סביב אז חכמי הקבלה מסבירים שארבעת הדברים האלה שראה יחזקאל זה ארבעה מדורים של הרע, של הקליפה, ששואבת מן הקדושה. רק שהקליפה החיצונית, שקוראים לה נוגה, היא לא טמאה באמת, אלא היא טמאה כשהיא מחוברת אל שאר הקליפות. זה נקרא חול. החול יכול להיות מחובר אל הרע. אבל יש גם שהחול, הוא יכול להפוך להיות... תוספת על הקודש, תוספת חול על הקודש, כשהוא מתחבר לקודש, הוא מתקדש. אז הנוגה זה דברי הרשות. אז קליפת נוגה, יש אתגר להעלות אותה, יש גם סכנות בקליפת נוגה. לכן אומר, כל השנה צריך להישמר, במה שהיא מקליפת נוגה שקרובה אל הרע. ביום הקדוש הזה, משומרים אנו. שם אין מה לדאוג. למה? כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ. מה זה עמי הארץ? זה כינוי לקליפות. ורבים מהם מתייהדים. אין כך כתוב שם. ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי אליהם. אז בכל הדורות יש משהו מאותם עמי הארצות שנבהלו באותם הימים. וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים. מי שהוא יהודי, מה זה הגדרה? מה פירוש המילה יהודי? אומרת הגמרא, כופר בעבודה זרה. הוא מודה באמונת אל אחד המיוחד ברוך הוא, אשר אפס זולתו, על שורשיהם של עמי הארץ למעלה, ויראו לשלוח בו יד, לפתות ולהסית חס ושלום, כי במצווה, כי מצווה בעידנה דעסיק בה, מצווה בשעה שאדם עסוק בה, אגונה מגנה, הרי מגינה עליו. ברור. אז אם כך, יש הגנה מפני כל הקליפות האלה. אגב, מבחינה היסטורית, מה פירוש הביטוי הזה ורבים, מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, או פחד מרדכי אליהם. המשמעות של מתייהדים, חזל אמרו, זה הגרים. גרים שבאו לשעה, ומיד אחרי הסיפור של פורים חזרו לגויותם. ייתכן שיש פה רמז לאיזושהי השפעה מובלעת של היהדות בפרס באותם הימים. הרי בדיוק בזמן של פורים, יש התחדשות של הדת של זרטוסטרה באותם המחוזות. כן, כלומר, איזה מין התקדמות של העולם האלילי, שמבסס את כל האמונה על נוסחה מוסרית, אל טוב ואל רע. זה חידוש בעולם האלילי. מאבק בין הטוב לבין הרע, בתור התיאור של העולם. והנה, ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה, אפשר להגיד הזה כנראה, היא ממש מצד קדושת הולכת, הגוף הישראלי. כן, זה הקדושה של הגוף. כי קיימו וקיבלו בו את התורה מרצון, מה שהיה קודם לכן, מודה רבה לאורייתא. ידוע, זה בגמרא, כתוב שקבלת התורה בעצם איננה מחייבת אותנו. כי דבר שנעשה בכפייה, מבחינה משפטית לא מחייב. כתוב, והתייצבו בתחתית ההר, אנחנו לא חייבים לקבל שקפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו, שם תהיה כבורתכם, אז זה ממש לא סימפטי לעשות לנו דברים כאלה. מבחינה משפטית, אנחנו פטורים מקיום התורה. עד ימי מרדכי ואסתר, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, חזרו לקבל את התורה מרצון. ומאז אנחנו מחויבים כלפי התורה. אגב, זה מאוד מעניין לראות שבימי בית ראשון, המושג של מצווה לא היה קיים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שהנביאים באים אל עם ישראל בטענה, בתביעה לקיים מצוות. הם באים בתביעה לא לעבוד עבודה זרה, ולעבוד את השם. אבל המושג של מצווה, המושג הדתי כל כך, שאנחנו מוצאים היום שיש אוסף של מצוות שצריך לקיים וכל וכל, זה דבר שלא היה בתודעה המרכזית של התקופה הנבואית, ורק בבית שני מתחילים לדבר על מצווה, במובן של נורמה מחייבת, חיצונית לחיים מבחינה מסוימת. כלומר, התחדשה עם מגילת אסתר גם הדת היהודית. זה חידוש, נולדה הדת. לפני כן לא הייתה דת, כן? לא היו מצוות. אף על פי שבתורת משה זה כן נמצא. אבל אחרי מות משה, כל זה הוא שם בצד. כן? יש רק נביאים שמנהיגים, עד שבאים החכמים מבית בית שני, אנשי כנסת הגדולה, ומשנים את הסדר של החיים. טוב. לא, זה לא שהם לא שמרו, הם קיימו את כל המעשים של התורה, רק שזה לא היה מצוות. זה כמו שהיום, אנחנו רואים משהו דומה לזה, כשחילוני מדליק נר חנוכה, הוא לא חושב שהוא מקיים מצווה. כן? הוא מקיים את זה כפולקלור, אז אפשר לומר שבימי בית ראשון זה היה יותר מפולקלור, זה היה עבודת השם, רק שעבודת השם הייתה מאוחדת עם החיים, כלומר לא היה חיים ועל זה מדבקה של מצווה. אלא המצוות היו מיוחדים עם אורח החיים של, של, של היהודי. אפשר לומר שגם אנשים היו ישרים בעיניהם. כן, אבל זה כמו שאין דבר יותר טבעי מאשר לשבת בסוכה בסוף ימי הקיץ. אבל אני חושב שבארכנגלסק, זה ארכנגלסק, כמו אומרים, כן? לשבת בסוכה צריך איזשהו תירוף הדעת, זה מקום לא טבעי. אז למה אדם עושה את זה? למה הוא יושב בסוכה בארכנגלסק? זה בגלל שהוא דתי, ושהוא מקיים את המצווה. אז כך אפשר לומר שבימי בית ראשון, תנאי החיים היו מה שהתורה מתארת, ורק בימי בית שני, כיוון שהמסגרת הלאומית והנבואית נעלמה, אז המעשים האלה מופיעים כמצוות, דהיינו כתוספת על החיים. מצוות הדת, שולחן ערוך.
שבבית הישון, חיים יהודים היו
כאילו
עצמאיים, ובבית
שני
הם גרו בתוך
הגויים. זה גם, זה ודאי, אני אמרתי, היו שני דברים שהתנפצו, המסגרת הלאומית והמסגרת הנבואית. כן, שני הדברים. והנה, ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצאת קדושת הגוף הישראלי, כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן מודעה רבה לאורייתא. וזה האונס, לא היה קים, את מי הקדוש ברוך הוא אנס לקבל את התורה? קים על הגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון, מה, וכי הנשמה או הנפש לא רוצה את התורה, ודאי שהיא רוצה. אז מי נכפה? הגוף נכפה. וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות של הנפשות. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, על כן היה כבד עליהם עול התורה. אמנם, כאשר שחה לעפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם. וכאשר היה השם להם לישוע נפדה גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון קים בלב אחד לאביהם שבשמיים, אז גם הגוף רצה לקבל את התורה. על כן, ביום זה, לעד הצללים ינוסו, נקודה. ואף, אז בלי, יש גם הלכה שיוצאת מזה. הרי, האם מותר להתפלל כשאדם שיקור? הגמרא אומרת שמי שמתפלל כשהוא שיקור, הרי זה כעובד עבודה זרה. אז כאן הרב מחדש חידוש, ואף כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה, מפני שהכוח השכלי מסתלק, וכיוון שהכלי צר, אין הגוף יכול לקבלו קים כמידתו, אבל כשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור, והאור יוצא ומסתלק למעלה ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן, כלומר הוא עומד בסכנה, מהנה דקאי מעלן ככסלה לעוגיה, מאלה שעומדים עלינו כמו עוגיות לגפנים, כלומר, מסביב לגפן יש חפירה, וכל הכוחות המזיקים שבעולם, המזיקים, הם עומדים מסביב לנו, אבל ביום זה יש כאן שתיים נתיבותה. חדה, דבר ראשון, שעצם הכלי מזוכח הוא ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולא יתבטל, ועוד שאפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם. כלומר, אפילו אם תגיד שיש סילוק של אור השכל, לא נורא, הגוף לא ייפול בידי המזיקים. למה? כי הגוף בעצמו קדוש ביום הזה. ושומרים מכל רע ומדביקים עצמם לשלימות האמיתית שבאור פני מלך חיים, על כן המצווה אז לבסומי, כלומר להשתכר, וממשיך אור גדול על ידי זה כמבואר בדברי הארי ז"ל. ולולא דמסתפינה היה נראה לי, כלומר, אלמלא שאני ירא הייתי פוסק של, בכוונה שהוא פוסק כך. דאב שבכל הימים שטוי על להתפלל, מכל מקום ביום זה הועיל ומצוותו בכך, לא מטריד ולא נטרד, זולת שיקור גמור, שצריך עיון אם הוא מהמצווה. כלומר, לא ברור בכלל שיש מצווה להיות שיקור באופן מוחלט. כי עיקר טעם של שטוי על להתפלל, יש לומר מפני שהתפילה היא העלה למעלה כקורבן לשם. והיא נמצא בעניינו דיבוק רע, הרי הוא מקריב על גבי המזבח העליון, דבר שאינו ראוי לקדושה. אבל ביום זה כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים, והאור החופף עליהם בכל גוונה. ועל כן יש לומר, דהיינו טעמה, דמלאכה לא קיבלו עליו בפורים. כלומר, יש במגילת אסתר כתוב בהתחלה שקיבלו יום טוב. אחר כך כמה פסוקים אחרי זה כתוב שבמקום יום טוב קיבלו מתנות לאביונים. מה זה יום טוב? שהיה צריך להיות אסור במלאכה. יום פורים הוא לא אסור במלאכה. דחי היום אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב, שעיקר התכלית של כולם שיהיה מקרא קודש להתענג על השם, לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול, שהן שייכות ללמד תת מלאכות מעלמא דאיטלטיא, כן? לת מלאכות. לת, בארמית, זה לשון כללה. מה שאין כן היום, שנהפכה הכללה לברכה. ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה, כי נפל הקיר התחת אפל על ישיח קודש. והשרה, קיטרין דמסה אבין, כלומר אפילו 10 ספירות של הטומאה. מה? הקיר, נפל הקיר, קיר זה מחיצה, התח, תפל, כלומר שהוא שם מילוי, כלומר סותם, שעושה סתימה, תח, תפל, עלי שיח קודש, כנגד השיחה של הקדושה. ועשרה קיטרין דמסה אבין נשברו בחדה זקיפה דעשרת בני אמן, ו10 ספירות של הטומאה, נשברו בזקיפה אחת של עשרת בני אמן, שכתוב שהם נתלו בבת אחת. על כן האור מגולה על ידי המגילה, ובין בדברים ודעת, ובין בדברים, כלומר תנסה להבין מה שאמרתי, ודעת לנפשך ינעם. טוב, זה מספיק לענייננו. עכשיו צריך להבין, מה שכאן אומר הרב כאן, שיש התגלות כאן של קדושה עצומה, קדושה שבחול, זה מתגלה דרך השכרות. הגמרא במסכת יומא אומרת, שיקור העולם לפניו כמישור. כן? כלומר, לפני השיקור אין גבוה ונמוך, אין קודש וחול, אין אפילו טוב ורע. אצל השיקור, הכל אחד. נשאלת השאלה, האם העמדה הזאת של השיקורים היא אמת או לא? כלומר, האם השיקורים צודקים או לא? אני אגלה לכם שלא. כלומר, באמת השיקורים טועים. הם חושבים, למשל, שהחלון נמוך, בעצם החלון גבוה. אז אם השיקור יעבור דרך החלון, הוא יתרסק. אז באמת לא כדאי. אז כך שהשיקור טועה. אף על פי כן, יש לשיקורים איזושהי אינטואיציה. האינטואיציה של השיקורים זה שלט אתר פנוי מיני, שהקדושה ממלאת את הכל. ומבחינה מסוימת, במישור עליון מאוד, הכל קודש. זה מספרים, וזה בעצם העמדה הקבועה של החסידים, לעומת המתנגדים. החסידים טוענים שהכל קודש. המתנגדים אומרים, השתגעתם. ויש, אומרים ככה, שבסוף התפילה, החסידים שותים קצת יש, וודקה, משהו, שנאפס, משהו. שאלו אותם המתנגדים, מפני מה אתם עושים את זה? אומרים, בגלל שאנחנו, אחרי התפילה, מגיעים למדרגה כל כך גבוהה, שאנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. ולכן צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אז אמרו ככה, תשתו מים. אמרו, מי שמגיע למדרגה כזאת, לא מגיע לו קצת וודקה. אבל השאלה היא, אני חושב שהוא חוזר לשאלה, האם החסידים צודקים או לא? התשובה היא שהחסידים צודקים בסוף. כלומר, כל ימי העולם יש סכנה באמירות האלה, אבל לפעמים זה מתגלה. זאת הייתה הטענה למשל של בעל פעור. עובדי בעל פעור אמרו הכל קדוש. ולכן הם עשו גם מעשה כדי להוכיח את זה, הייתה להם עבודה זרה, מגעילה, מכוערת מאוד, כדי להראות שהקדושה נמצאת גם שמה. זה היה תומעה. מי יכול לעמוד מול בית פעור? משה. כי הרי כשבני ישראל נמשכו אחרי פעור, אמרו למשה, אנחנו נמשכים אחרי מה שאתה לימדת אותנו. לימדת אותנו שהשם אלוהינו השם אחד, שהוא נמצא בכל. ולכן דווקא משה, שהוא המקור של הידיעה הזאת, הוא גם זה שיכול להילחם בבעל פעור. לכן הוא נקבר מול בית פעור. ולכן זין באדר, שזה היה היום, זה יום הלידה של משה כדי שהברית מילה שלו יצא בפורים. שזה הכוח המתנגד לכוח הזה. אבל בפורים מתגלה שאפשר להגיד באופן טהור שהכל קדוש, וזה אומר שהחסידים צודקים אבל בסוף. מתי? בסוף השנה. סוף השנה זה החודש ה-12. מתי? בלב של החודש, באמצעות. שם מתגלה הבחינה הזאת, שהייתה ראויה להתגלות דווקא בתדוו, ומפני הגלות מתגלה בי"ד, כי דבר שמחוץ למקומו, אז הוא גם מחוץ לזמנו. זה הנקודה שהתגלתה שם. לפי זה גם, מובן מדוע יש אמירה כזאת בגמרא, חייב איניש לבסומי בפוריה, עד דלא ידע בן ברוך מרדכי לארור אמן. הרי לכאורה ההבדל בין הרע המוחלט לטוב המוחלט, אסור להתבלבל. כן, אבל בשורש השורשים, הרע המוחלט והטוב המוחלט באים מאותו מקום. אבל מותר להגיד את זה רק אם אתה שיקור. אם אתה לא שיקור, אסור להגיד את זה, זה פשע. אבל כשאתה אומר את זה בפורים, בואים לך בטענות, איך אתה אומר את זה? הייתי שיקור, מה אתם רוצים? כן? אז זה מותר להגיד את זה. כמובן, אני רק מזהיר פה השיחות. שיחות אין הכוונה שאדם הופך לסמרטוט או בהמה, כן, שמח כזה. כן, זה בעצם מתברר, כל הרעיון הזה מתברר במאמר העלום של הרב קוק בתחילה של הדף. הדברים ברורים לחלוטין, אני פשוט אקרא. מגילה. סתם מגילה היא מגילת אסתר, מחצדי חקלה נקראים בעלי הסוד, ושורש הנסתרות לשם אלוהינו הוא יה. על כן מגילה, אותיות מגל יה, מגל הנצרך למחצת חקלה, של ההסתר דה אסתר אסתיר, שמכאן אסתר מהתורה, ובשתי הסתרות, איה, כחב, כלולים בהן, וגמל, אהלך גמלו, סימן טהרה פנימי, שחזירתו לקדושה תלויה בעליית כל היהודים, שהוא למעלה מחזיר, העתיד להחזר לטהרתו מצד עצמו לבדו, מצד סימן טהרה החיצוני שבו גמל יה. הוא מתעקן, מה? אתה אומר לעצור? חשבתי שזה ברור. טוב, הרב כנראה כתב את זה כשהוא היה שיקור. אבל השכרות של הרב קוק זה לא סתם, זה שכרות גדולה. טוב, קודם כל מה פירוש? מגילה. מגילה, הרי בתחילת מסכת מגילה כתוב מגילה נקראת ב. ולא כתוב מגילת אסתר. אלא כתוב מגילה, כאילו שהקורא אמור לדעת שמדובר במגילת אסתר, ויש עוד מגילות. אבל לא, סתם מגילה, מגילת אסתר. מה פירוש? מגילה זה משון גילוי. אסתר משון נסתר. אז במגילת אסתר מתגלה הנסתר. מחצדה חקלה. כלומר, יש משהו נסתר מאוד שמתגלה בזמן ההוא. מחצדה חקלה, קוצרי השדה. נקראים בעלי הסוד. כלומר, בספר הזוהר, בעלי הסוד נקראים מחצדי חקלא. הם קוצרים את השדה. איזה שדה? שדה תפוחים, שהוא השדה של השכינה, שמתגלה דרך הפעולה של בעלי הסוד. מחצדי חקלא נקראים בעלי הסוד. אבל איך אפשר לקצור שדה? צריך בשביל זה משהו, לא? מה עושים? צריך מגל. מגל. מגילה, אותיות מגליה. בואו נראה. ושורש הנסתרות לשם אלוהינו הוא יה. כן, בשם הוויה יש ארבע אותיות. י' כ', ו' כ'. י' כ' זה הנסתר, ו' ה' זה הגלוי. אז צריך לגלות את ה' י' ה'. מגלה יה. על כן מגילה, אותיות, מגל מגלה, יא, או מגל הנצרך למחצת חקלא. צריך מגל כדי לחצור, כדי לקצור את השדה. איזה שדה? של ההסתר. איזה הסתר? דהסתר אסתיר. שמכאן הסתר מהתורה. עכשיו שימו לב, בהסתר אסתיר, יש שורש סתר, נכון? סמך, תו, רש. אבל יש תוספת של עוד כמה אותיות. על בהסתר יש תוספת ה, ובאסתיר יש תוספת א' וי', נכון? אז מה שאומר, ובשתי הסתרות, איה, א', י', ה', כחב, כלולים בהם. מה זה כחב? כתר, חוכמה ובינה, שהם שורש הנסתרות, כלומר זה הנסתר, הכתר כנגד א', חוכמה ובינה כנגד י' וה', והם צריכים להתגלות. וגמל, כן? מגל, אותיות, גמל. אלך גם עלו. כתוב בגמרא במסכת ברכות, הרואה גמל בחלום, נגזרה עליו מיטה וניצל ממנה, שנאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו. גם עלו, זה נשמע כמו גמל, כלומר, יש איזה משהו אסוציאטיבי. אגב, פרויד באמת בפשר החלומות מסביר כך את החלומות, שיש הרבה משחקי מילים בחלום, גם בחיי היום-יום. למשל, הוא מספר על איזה רופא שבמקום לקחת את הסטטוסקופ, לקח איתו את הפטיש. ובגרמנית, פטיש זה המר. והוא היה רופא יהודי שידע את המילה חמור, שפירושה טיפש. והוא, כשקראו לו לבוא לטפל באיזה חולה, אז הוא אמר לעצמו, אל תהיה חמור הפעם, כמו בפעם הקודמת שאתה טעית בדיאגנוזה. כן? זאת אומרת, יש משחקי מילים כאלה. אז מה שהוא אומר כאן, גמל, אלך גם עלו. אז מה פירוש גם עלו? שהגמל מציין את הציפייה להעלות את התומעה. כי הרי יש הרבה דברים תמאים בעולם, אחד מהדברים התמאים אסורים באכילה זה הגמל. אסור לאכול גמל, אסור לאכול חזיר. מדוע אסור לאכול גמל? כי אף על פי שהוא מעלה גרה, אבל הוא לא מפריס פרסה. נכון? לעומת החזיר, שהוא מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גרה. נכון? כלומר, שניהם תמאים, אבל מסיבה אחרת. כלומר, יש אחד שהוא תמא מסיבות פנימיות, ויש מי שתמא מסיבות חיצוניות. אז מה הוא אומר כאן? סימן טהרה פנימי. הגמל דווקא הוא טהור מבפנים, כי הרי הוא מעלה גרה. אז מה חסר? שחזרתו לטהרה תלויה בעליית כל הירודים, כלומר, כשכל מה שירוד יעלה, אז גם הגמל יעלה, שהוא למעלה מחזיר, העתיד להחזר לטהרתו מצד עצמו לבדו, מצד טהרה, סימן טהרה החיצוני שבו. כלומר, הגמל הוא... כל מה שחסר לו זה החיצוניות. מה שאין כן החזיר, שהוא מקולקל מבפנים. כי הוא לא מעלה גרה. כן? העלת הגרה זה מראה על סבלנות, על התגברות, על האלימות. גמל יא. מגילה, גמל יא. ומתקנת בזה הלגימה. כלומר, בזה על ידי שמחת הפורים, מתקנת בזה השפלות שיש בלגימה. מה זה לגימה? זה לשתות, לאכול. מבסוטים. דעדת קורח. כי הרי קורח היה הראשון שהתחיל לדבר בסגנון שאין חילוקי מדרגות. הוא אמר, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר? איזה שטויות זה. אומרים חזל, איך עדת קורח נבנתה? הוא עשה להם סעודה. ונתן להם לשתות יין. כן? איפה למדו את זה? מהפסוק, בחנפה לעגי מעוג חרוק עלי שינמו, זה פסוק בתהילים, שאומרים על חזל שנאמר על עדת קורח, שבשביל לגימה נפלו. סימן אחד דטהרה הנבלה בתומעה, כלומר יש טהרה פנימית אצל קורח, כי הרי קורח לא אמר שטויות מוחלטים, אלא קורח הרגיש משהו אמיתי. כל העדה כולם קדושים. זה אמת או זה לא אמת? זה לא אמת, אבל זה קצת אמת. על יסוד הקצת אמת הזה הוא נפל לאן שנפל. אבל לפי זה ניתן להעלות את קורח. אפשר לתקן אותו, את האינטואיציה הזאת. זה מה שקורה בעצם בימי הרב קוק, דרך ההשתתפות של החילונות בבניין של הגאולה. כן, זה בעצם מה שהרב קוק גם רומז פה. כן.
זה מה שהרמוז כשדיברת על קדושת הגוף?
כן, זה קדושת הגוף.
וזה מה שלא הכיר את המהר"ל?
זה מושג שבימי המהר"ל עוד לא היה, לא היה לו מונח, לא היה לו מינוח. כן? המילה לא הייתה קיימת. בימי המהר"ל לא אמרו קדושת הגוף. אבל הוא מתכוון לרעיון הזה. מה?
איך התייחסו למושג הזה? לא יכול להיות שהמהר"ל לא הכיר מה ש...
למה? זה בהחלט. כלומר, יש, אתה עושה ניאולוגיזם, אתה ממציא מילה חדשה. בימי המהר"ל היא עוד לא הייתה קיימת. בימי הרב קוק כבר קיימת. מה אפשר לעשות?
אז איך תיארו את המציאות הזאת?
אז זה המהר"ל מסביר, למשל, בספר אור חדש על מגילת אסתר, הוא אומר שעניינו של חג הפורים זה סילוק השכל. איך הוא אומר? כן? כן, סילוק השכל, ככה הוא כותב. האדם שותה יין, אז הוא מסולק. כן? ואז הוא לא מבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. כן? טוב. כן, העלת גרה, כן, איפה זה? העלת גרה בלו הפרסת פרסה, ובלוי קורח יעלו. כתוב הרי בגמרא, מסרת בבא בתרא, שבא איזה בדואי והראה לרבה בר בר חנה את המקום שבו בלוי קורח נמצאים. כן, ושמה, הוא שמע את הקול שלהם שהם עולים פעם ב-30 יום מגיהינם. זאת אומרת, סימן שהם יכולים לעלות. והם עולים ואומרים משה אמת ותורתו אמת והם בדיים. אז ובלוי קורח יעלו, מוריד שאול ויעל על ידי אכילה דקדושה, שפורים הוא לעומת יום הכיפורים, שאין בו אכילה ושתייה, שאין בו אכילה ושתייה מרובה דווקא, מרובה דווקא באכילה ושתייה. והשתייה, כלומר יום הכיפורים ויום פורים, הם ההשלמה של אותו יום. זאת אומרת, זה שני צדדים של יום אחד, חציו לכם, חציו לשם, חציו לכם מתקיים ביום כיפור, חציו לשם, לא סליחה, חציו לשם ביום כיפור, חציו לכם בפורים.
מבחינת שיש פורים, יום כיפור לא שלם. התנ"ך לא שלם עד שבא פורים.
שמה ש?
יום כיפור בעצם לא שלם עד שבא פורים.
כן, אין יום כיפור שלם עד שבא פורים. אגב, לכן ערב יום כיפור יש מצווה לאכול, ערב פורים יש מצווה לצום. כן? זה מתאפר, זה השלמה אחד לשני. לכן, תענית אסתר כל כך חשובה. למרות שאין לה מקור בגמרא וכו'. אין לה מקור גלוי בגמרא. טוב, והשתייה יש בה מעין ריח ביסום. כן? המילה ביסומי בארמית שפירושה להשתכר, בעברית יש לה משמעות של ריח. זה מבשר את קדושת המשיח, כן? ועריחו ביראת השם, שהמשיח ידון על ידי הריח. מוריד שאול ויעל. מה זה מוריד שאול? שאול. מוריד שאול. כן? למה? ואסתר מדי בית שאול כעתיה. הרי אסתר הייתה צאצאה של שאול המלך. אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. שאסור לאדם, מזה למדו בפרשת נוח, כן? אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שאסור להתאבד. שאדם, הקדוש ברוך הוא תובע את דמו אם הוא מתאבד. למעט כשאול. כן? הגמרא אומרת, וכי ההתאבדות של שאול לפי זה הייתה פסולה. אז הגמרא אומרת שלשאול היה מותר להתאבד, כדי שלא יתעללו בו האויבים. כן? שלא יהיה חילול השם וכו', היה מותר לו להתאבד. אז מה שאומר כאן, דמכם נפשותיכם מדרוש, למעט כשאול שחמל על אגג. שאול הרי היה לו הסתכלות מאוד מעניינת. הוא כיסח את כל המלאקים. לא חמל, לא על איש, לא על אישה, לא על יונק, לא על תינוק, לא על עולל, שום דבר. זקן, כולם הוא הרג. פתאום מגיע אגג, המרושע הזה, שהיה אדם רע מאוד, לפי מה שאנחנו יודעים, ועליו הוא מרחם. יש פה משהו לא מובן. הרחמים של שאול לכאורה לא במקום. אז אומר, חמל על הגג, למה? משום שהציץ בו שורש הניצוץ המוסתר הרבה. כלומר, הוא ראה שבתוך עמלק יש נקודה קדושה. הרי כתוב, תמחה את זכר עמלק, תמחה, מתחת השמיים. אז מה זה מתחת השמיים? סימן שמעל השמיים יש משהו בסדר שם. אז מה זה המעל השמיים? הוא ראה את זה במלך. הוא אמר, המלך, ראש האומה, שם נמצא המעל השמיים. זאת אומרת הוא חמל על הגג משום שהציץ בו שורש הניצוץ המוסתר הרבה, שהסתכל ממקום גבוה למקום נמוך עליו, וירום מאגג מלכו, שקיבל מלכותו על הגג, שדיבר עמו שמואל שם. הרי כשבא שאול אל ביתו של שמואל, הוא אוכל שם איתו בסעודה עם שאר הנביאים, ואחרי הסעודה הוא עולה אל הגג. ובגג שמואל ממליך אותו על ישראל. אז בעצם הוא על עד השורש של הגג, או של אגג. בעצם הבעיה של שאול זה שהוא נפל מאגג. וזה, הצרפתים יודעים שזה לא בדיחה, זה גג. עכשיו, אז זאת אומרת, משום שקיבל מלכותו על הגג, שיבר עמו שמואל שם, ועשית מעקה לגגיך. כלומר, צריך להיזהר. לא ליפול מהשגות גבוהות כאלה. כלומר, ההשגה הגבוהה שהגיעה אליה שאול, היא זו שהפילה אותו, כי בגלל זה הוא חמל על הגג. הוא צריך לעשות מעקה. מעקה חסר כף ה. דברכת ישראל, כו תברכו, ומעקה עם כו עמלק. כלומר, המילה מעקה בגמטריה, אם אני מוסיף לה עוד 25, אני מקבל עמלק. 25 זה הברכה של עם ישראל. כה תברכו את בני ישראל, זה ברכת כהנים. כה 25. כה אמר השם, זה הנבואה. אז אם שאול היה נשמע לנביא שאומר כה אמר השם, אז עמלק במקום להפיל אותו, היה הופך להיות מעקה. המעקה לגגו של, של, של המלק, כי הרי על ידי הזהות עמלק, עם ישראל נשמר. שמתברר לקדושה על ידי המחייה. ובקור תוכל להיות נפילה. כלומר, שאול לא מספיק לו קור, כי קור גם כן יכול להפיל. מדוע? בגלל שקור זה נבואה של שאר הנביאים, לא של משה רבנו. זה אספקלריה שאינה מהירה. באספקלריה שאינה מהירה רואים את הדברים בצורה מטושטשת. קור, קור זה בערך. וההבטחה, מתי יש ביטחון, שאדם לא נופל, היא בנבואת משה. הרי משה, יום הברית מילה שלו זה בפורים, שנתנבא גם כן בזה הדבר, פה עמוד עמדי. כן, נאמר במשה, זה הדבר אשר ציווה השם, שיראו את הדברים באספקלריה המהירה. ולכן אצלו נאמר, פה עמוד עמדי, אתה לא צריך לחזור למדרגות הנמוכות של המציאות, ולא נופל כבלעם מקור הכללה. כן, בלעם הוא המתחרה של משה, אבל הוא נופל לתוך עריות, לתוך טומאה, שצדיק חד כללות מעטו את הקוף של עמלק ממנו, והעמידו על בית. כן, הרי, בגלל שבלעם הוא מקולל, חלות בו 98 כללות. למה 98 כללות? בפרשת כתבו, תעשו חשבון, שמה יש הכללות שמשה אומר לעם ישראל, הן במספר 98. 98 כללות, אז זה ממעט את הקוף של עמלק. כן, קוף זה 100, אז אם מורידים מ-198 נשאר ב', אז במקום עמלק יש אותיות בלעם, כן? ונתבלה לגמרי בממ. כן, כלומר נהיה עמלב, עמלב אותיות בלעם. ונתבלה בממ, דהיינו, מיה דבליעה, בלע ממ. בלעם, בלע מם. מים בלויים. וישראל עושה מעמלק מעקה לקו. כלומר, אנחנו משמשים בעמלק כמי ששומר אותנו מהנפילות שיכולות לבוא לנו מההשגה שהיא רק בקו, דהיינו רק בנבואה. זה ברור, נכון? סליחה, אני פשוט ממשיך כל זמן שלא עוצרים אותי. ג' ברכות. הכלולות בכ"ב אותיות לברכת כהנים, כן? ונעשה הכל שומר לפרי. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים רק לנבואה, הנבואה היא לא מספקת כדי להחזיק מעמד מפני הנפילה. הנפילה של החומר, הנפילה של הגסות של העולם הזה וכו' וכו'. זה מסוכן. לכן אנחנו מוסיפים גם את האויב החיצוני, עמלק. עמלק הוא זה שמחזיק אותנו לפעמים. כן? כלומר, אתה רוצה להיות כגוי, אבל בא עמלק ואומר לך, אתה לא תהיה. כן? כמו שלהבדיל בשואה היה, או המן. כן? אז עמלק הופך להיות מעקה לכו. כו אמר השם, ואז כה עם מעקה בגימטריה המלאק, זה הנבואה מתחזקת מכוח המלאק. ואז הכל נעשה שומר לפרי. על כן אין פחד מכל פגע, שתו ושחרו דודים.
סיום.
מה סיום? לא, לא גמרנו. אבל מכאן שאפשר, סעודת פורים היא סעודה שבה הרב בעצם רומז פה לדבר אדיר. יש איזו ציפייה עמוקה להעלאת כל הנפולים. אבל זה כל כך נסתר שצריך להיות שיקור כדי לומר את זה. כן, ארור אמן, ברוך מרדכי, אפשר להתבלבל, אז אומרים את זה בשקט. אני חושב שזה ברור עד עכשיו, לא? מה לא ברור? לא, זה רמזים, אבל הכל, הרעיון אני חושב שהוא פשוט.
מה ביטוי של
עמלק? עמלק זה חסרון הכרת הנוכח. חסרון הכרת הנוכח, זה ביטוי. לא, 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 רגע, רגע, אני אסביר בדיוק מה זה חסרון הכרת הנוכח. זה הסבר של רבי צדוק מלובלין. מה זה חסרון הכרת הנוכח? שאדם אין לו בעיות, הוא פתר לכאורה את כל הבעיות, הוא מתוקן, ואף על פי כן הוא לא מרגיש את הנוכחות האלוהית. הוא לא יכול להגיד אתה. זה המלאק. וכאשר בא המלאק, יש שתי אפשרויות, או ליפול על ידו, או להתחזק מולו. וגבר ישראל. ואז האדם מגלה בתוכו, מכוח עצמו, את הנוכחות האלוהית במקום שלכאורה היא רקע. במקום שבו זה לא נמצא. כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. מובן? כלומר, מכוח המלאק בא הניגוד. אנחנו מתנגדים למלאק, וזה מחזק את הזהות שלנו. זה קצת לימוד זכות על מדינת ישראל, שרוצה להצדיק את עצמה על ידי יד ושם. למרות שזה טעות, אבל יש איזה ניצוץ של אמת שם. באיזה תחום נמצא המלאק? בכל מיני תחומים. אני לא אגיד לך שהמלאק בגימטריה מס הכנסה. או שהמלאק בגימטריה פוליטיקה. אבל המלאק זה כל, המלאק זה בגימטריה ספק. כל מקום שבו יש עירור של הזהות.
איזו מדינה מייצגת את
המלאק? לא יודע. לא... המלאק מופיע בזמנים מיוחדים בהיסטוריה, הוא לא מופיע כל הזמן. יש כל פעם שאנחנו צריכים לצאת ממדרגה אחת למדרגה שנייה, כשאנחנו בדרך. כן? למשל, כשיצאנו ממצרים, בתוך מצרים המלאק לא יכול היה לתקוף אותנו. כי יש מישהו שהגן עלינו במצרים. מי זה היה? פרעה. בארץ ישראל, יש לך מלך כמו דוד. מה המלאק יכול? כלום. אבל בדרך, כשאתה מפה לשם, הוא יכול לפגוע. אותו דבר בימי הפורים. זרובבל בן שאלתיאל כבר עלה לארץ. התחילו לבנות את בית המקדש, הפסיקו. איש יהודי היה בשושן הבירה. במקום להיות בירושלים הוא בשושן. בא המלאק, הוא מנסה. הייתה הצהרת בלפור, אבל עוד לא הייתה מדינת ישראל. בא המלאק, הוא מנסה. זה הזמן שבו הוא יכול לפעול. לכן זה לא תמיד המלאק. יש זמנים מיוחדים לזה. כן. איפה היינו? שיקור. כן, אז הוא. שתו ושחרו דודים. שיקור. מה זה שיקור? במעלה עליונה, כפוו. כן? כפוו, נכון? יש בתוך שיקור שין, כף, וו, רש. אז בתוך המילה שיקור, התוכיות זה שם הוויה. שקיו דאילן המלגב. כלומר, ההשקיה של האילן מבפנים. שנותן כוח לשין רש. כן? שין, כף, וו, רש. אז יש... כפוו בתוך שין ורש. שין ורש בגימטריה כמה זה? 500, נכון? 500. טק. כן, טק, 500. דמהלך עץ החיים, טק שנה. כן, כתוב בגמרא שעץ החיים הוא ארוך, ארוך מאוד, והוא, כדי ללכת לאורך כל העץ החיים, צריך 500 שנה של הליכה. מהלך 500 שנה. אז זאת אומרת שהשיקור, זה ההשקיה של עץ החיים. כן. סופי תיבות, דראש, בטן, גבייה. כן? מה זה טק שנה? טק אני מבין, 500, אבל מה זה שנה? זה סופי תיבות של ראש, בטן, גבייה.
ראש בטן גבייה זאת החלוקה של הגוף כפי שהיא בספר יצירה. יש בגוף שלושה דברים, ראש, בטן וגבייה, זה כללות הגוף. כן? אז ראש, בטן, גבייה, סופי תיבות, שין, נון, ה. מה שיעשה הזמן בחינת שנה, לא יעשה השכל. כלומר, השכל הוא יודע חילוקי מדרגות. אבל עם הזמן מתגלה האחדות של כל המדרגות, ולכן צריך בשביל זה זמן. זמן, היחידה של הזמן זה שנה. וגבר, מה זה גבר? זה ראשי תיבות. גבייה, בטן, ראש. היפוך שורש הגבורה מתמתק בסופו על ידי כוח הפנימי, אור השם דפנימיות, רבג. כן? רש, בית, ג', ראש, בטן, גבייה. אז הפנימיות של ראש, מה זה? א', נכון? בתוך המילה ראש, האות הפנימית היא א'. בתוך בטן, האות הפנימית, ת'. בתוך גבייה, שתי אותיות פנימיות, ו', י'. גמטריה, 26. כל הקומה כולה, עושה שלום ובורא את הכל. הכל, כלומר, כל ראש, בטן, גבייה זה הכל. והכל זה הרע, נכון? דקרינן מה דכתיב רע, לשנה מעליה. איך אמר הנביא ישעיהו? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ואילו בתפילה אנחנו אומרים ובורא, לא סליחה, ישעיהו אמר יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. ואילו בתפילה אנחנו אומרים ובורא את הכל, כי כל זה ישנה מעליה לרע. ובית סתר דאסתר אסתיר, אלף שח. זאת אומרת, הרי באסתר אסתיר אמרנו יש א', י' וה', שזה הנסתרות צריכות להתגלות. אבל יש גם ההסתר עצמו, שזה פעמיים סתר, סמך תו רש. סמך תו רש, כמה זה בגמטריה? 660. אבל יש פעמיים סתר, אז יוצא כמה? פעמיים 660, מה? 1320. זה כתוב כאן, 1000 שח. 1320. אבל 1000 זה כמו א', 1, זה האחדות, שבתוך השח, מה זה שח? שח ניצוצין דגבורות, 320 הניצוצות של הגבורות, של מידת הדין, זה מושג בקבלה, מתמתקין באלף. הקטון יהיה לאלף. כלומר, כל הריבוי העצום שבמציאות, שממנו בא מידת הגבורה, מידת הדין, זה הולך ומתמתק וחוזר אל האחדות. הקטון יהיה לאלף. נפלא, לא?
ועכשיו, אם אפשר, אותו דבר...
אם אפשר, אותו דבר מה?
אותו דבר, רק פשוט.
אותו דבר, רק פשוט. פשוט מאוד. הרב קוק אומר... לא, לא, אני אסביר. לא, לא. הרב קוק כאן מסביר לנו שהמדרגה של פורים היא הקדושה של הכל. כן, שם מתגלה שיש קדושה בכל. גם במקום שבו הקדוש הוא מסתתר. אסתר, אסתיר פניי. איך כתוב בהתחלה, ואנוכי אסתר אסתיר. זה לא. וזה נעשה כשאדם הוא שיקור, ואז מתברר שאין אצלו הבדל בין הראש, הבטן והגבייה. הכל קשה. זה מה שהוא אומר. ואז הנסתרות מתגלים. אני אסביר את זה בשפה יותר פשוטה. אבל אני חושב שזה מה שהרב אומר כאן. אם תראו את כל הרמזים שהוא כותב כאן, זה בעצם הולך לכיוון הזה. עכשיו, אני רוצה רק להסביר. כתוב במסכת מגילה, במשנה הראשונה, מגילה נקראת במתי? ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בט' ו', לא פחות ולא יותר. כלומר, לפי המשנה יש חמישה ימים בחודש אדר, שבהם אפשר לקרוא את המגילה כל פעם לפי תנאים אחרים. אם זה בכפרים, בעיירות, בקרחים, יש שלושה מקומות שבהם קוראים את המגילה, ולפי זה גם התאריכים משתנים. יש לנו כן חמישה ימים, י' א' י' ב' י' ג' י' ד' ת' ו', שבהם מגילה נקראת. והמשנה מוסיפה לא פחות ולא יותר. כאילו שהיה מקום לחשוב שאפשר לקרוא את המגילה בעשירי, או בת' ו', או בת' ז', המשנה אומרת רק חמישה ימים אלה. אם אנחנו נבין שמגילה זה לגלות את הנסתר, עכשיו בואו נראה. יוד א', אני חושב שיש פה מתמטיקאים שיודעים קצת. כמה זה שווה? יוד א' פלוס יוד ב' פלוס יוד ג' פלוס יוד א' פלוס יוד ו'. יש לכם 17 שניות. 15 שניות. כמה? 65. כל הכבוד. ידעתי שאפשר לסמוך עליכם. זה נכון, זה 65. 65 מה זה? זה שם עדנות, א' ד' נ' י'. שמו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים אותו. שמסתיר את, את השם שאנחנו לא אומרים אותו. מהו השם שאנחנו לא אומרים אותו? יודקי ואבקה. לא פחות, כמה זה פחות מיוד א'? יוד. כמה זה יותר מתת וו? 16 ביחד, 26. כלומר, יש כלי, שם עדנות, שדרכו אנחנו מגלים שם הוויה. מה זה שם עדנות? זה הגבולות שאנחנו תוחמים בהם את קדושת הפורים. קדושת הפורים חייבת להתקבל בתוך גבולות, כי אם לא כן זה יפרוץ, וזה יבטל את ההבדל בין הטוב לבין הרע. מסוכן. מובן? אבל יש איזה זמן, שם עדנות, שבו מתגלה שם הוויה הנסתר. יש ב... יש במסכת מגילה סוגיות שלמות על כתיבת ספר תורה. כל הסוגיות של כתיבת ספר תורה זה נמצא במסכת מגילה. זה בדיוק העניין, שהכתיבה היא מעלימה את האור שלפני האותיות. כן? האותיות נושאות את הרעיון, אבל הן יכולה רק דיו על גבי הקלף. כן? וזה הדרך שבדיוק מתגלה מגילת אסתר, במגילת אסתר קדושת הקלף מתחילה להופיע. קדושת הכתב, זה ותכתוב אסתר וכו'. ולכן אמרו בגמרא על זה שאסתר שלחה דברי שלום ואמת, שמגילת אסתר צריכה להיכתב לפי ההלכות של ספר תורה דווקא. כן? כאמיתה של תורה. כי כאן נתגלה הנסתר בתוך הנגלה. מתוך כך ניתן להבין מדוע שם הוויה נמצא במקום מאוד מאוד ברור במגילה. איפה כתוב שם הוויה במגילה? אמרנו שהוא לא כתוב, אבל בכל זאת כתוב. יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי. יבוא, יוד, המלך, ה' והמן, היום. שם הוויה. כי המלחמה הייתה לא בין מרדכי לבין המן, אלא בין הקדוש ברוך הוא לעמלק. אז בזמן ההכרעה במאבק, אסתר מגלה מי פה באמת נאבק. יבוא המלך והמן היום, כדי להילחם במי שרוצה למחות את שם הוויה. מובן? זה יותר ברור. עכשיו, מתוך כך אנחנו נבין שאלה יותר חמורה. מדוע מרדכי לא השתחווה להמן? באמת שאלה גדולה מאוד. לפי ההלכה, אין שום מניעה להשתחוות לאדם, לא? מותר להשתחוות לאדם לפי ההלכה או לא? כן, מותר. מותר. אז למה מרדכי לא השתחווה להמן? אגב, אני רוצה לציין שכל הצרות התחילו מזה שהוא לא השתחווה. איך נפתרו הבעיות? בהשתחוויה של אסתר למלך. ותתחנן לו להעביר את רעת המן אשר חשב על היהודים. זאת אומרת, אלמלא ההשתחוויה של אסתר, אז כל הנס של פורים לא היה מתרחש. זאת אומרת שבסופו של דבר, לכאורה מרדכי הוא זה שעושה את הבעיות, ואסתר פותרת אותן על ידי שעושה הפוך ממנו. אז כאן אני רוצה פה להיכנס לשאלה האמיתית, למה מרדכי לא השתחווה להמן? וזה דבר תמוע מאוד בגלל שהמגילה לא מפרטת את זה בכלל. נקודה כל כך קרדינלית לא מוסברת. אני אביא לכם בנושא הזה חמש שיטות. חמש שיטות, בקצרה, כן? ולפי החמש שיטות האלה אנחנו נראה את מרדכי כדמות אחרת. שיטה אחת היא השיטה של רש"י. לכל השיטות אגב יש מקור בחז"ל. אבל אני אגיד... השיטה מיוחסת לרש"י, כי אני חושב שרש"י באמת אמר את זה. רש"י אומר שמרדכי ידע שהמן חושב שהוא עבודה זרה. עבודה זרה, שהוא אלוה. יש פה הלכה. אם אדם עושה את עצמו אלוה, אז יש כבר איסור עבודה זרה, אסור להשתחוות לו. יש רק בעיה אחת, מאיפה מרדכי יודע מה יש בלב של המן? הרי זה שמשתחווים להמן, זה המלך ציווה. הרי המלך לא חושב את עצמו אלוה. אז למה שהשר של המלך יחשוב שהוא אלוה? צריך בשביל זה לחדור לעומק הפסיכולוגיה של המן. מאיפה מרדכי ידע את זה? אין לכם תשובה? אני אגיד לכם, הוא היה נביא. אם הוא נביא, אין פה בעיה. אז יוצא שמרדכי לא משתחווה משיקולים נבואיים להמן. שיקול, דעה שנייה, דעתו של רבי אברהם אבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא אומר, מרדכי ראה שהמן לובש סמלים של עבודה זרה. כמו שאנשי כנסייה יש להם צלב, אז המן לבש כל מיני סימנים של עבודה זרה, ולכן מרדכי לא השתחווה, לא בסיבות נסתרות, אלא באופן גלוי. הוא לא משתחווה לעבודה זרה, זה הלכה. ומאיפה מרדכי יודע את ההלכה? כי מרדכי הוא תלמיד חכם. כלומר, בתפיסה הזאת, מרדכי הוא לאו דווקא נביא, אבל הוא חכם. ולפי חלק מהמדרשים, אפילו אחד מחכמי הסנהדרין, מאנשי כנסת הגדולה, שנמצא בשום מה בשושן. זה הדעה השנייה. הדעה השלישית אומרת שמרדכי לא השתחווה להמן מסיבות של ציונות. זאת אומרת שהמן היה הנציג של היישוב הגוי בשומרון, ומרדכי היה הנציג של היישוב היהודי בירושלים, והם היו במאבק אחד עם השני, אלה מנעו מאלה לבנות את בית המקדש, ואז הם שלחו משלחות. בעצם המן ומרדכי היו שליחים של היישוב בארץ ישראל, והם עולים בסולם הפקידות הגבוה בממלכת פרס, כדי לקדם את האינטרסים של הקבוצות שלהם. לכן הם נמצאים שם במשתה והכל. מה? זה גם מסביר מדוע הוא שולח את אסתר להיות מלכה. תראי, זה כדאי, זה יקדם את העניינים. מה אתה אומר? למה זה לא יומן?
מי אומר את זה?
זה במדרשים. במדרשים, זה מובן. וכתוב ככה שבדרך, המן היה רעב, הוא גמר את כל האוכל שלו, אז הוא קנה ממרדכי. אבל מרדכי אמר, אני מוכר לך, בתנאי שאתה מוכר את עצמך לעבד. ואז הם כתבו את שטר המחירה על הסנדל של מרדכי. ואז כל פעם שהמן היה עובר, מרדכי היה מרים את הרגל להראות את הסנדל שלו. וזה כמובן שיגע אותו, ולכן הוא לא הורג את מרדכי על המקום, כי אז מרדכי יגלה עם הסנדל. כלומר, יש פה מאבק על רקע פוליטי, ציוני, לאומי. כלומר, יוצא לפי זה שמרדכי, בתפיסה הזאת, הוא לאו דווקא נביא, הוא לאו דווקא תלמיד חכם, אבל הוא עסקן פוליטי ציוני. פירוש רביעי. מרדכי היה, זה מובא, זה הפירוש של רבי אליעזר אשכנזי בעל מעשה השם, בפירושו יוסף לחוק על מגילת אסתר, הוא היה חברותה של מהר"ם אלשיך, בזמן רבי יוסף קארו. הוא אומר שמרדכי בכלל לא היה מנהיג ציוני, הוא היה מנהיג גלותי. זאת אומרת, הוא היה בגטו, בשושן הבירה, כמו כולם. אבל היה חוק, שכנראה גם היה מקובל אצל הטורקים בזמן רבי אליעזר אשכנזי, שאצל הגויים מקובל שיש איזה פריבילגיה של היהודים, שהם לא משתחווים לשום אדם. מדוע נותנים את הפריבילגיה הזאת ליהודים? כאות כבוד לכך שהם האומה הראשונה שיצאה מעבדות לחירות. ולכן נשאר איזה זיכרון כזה אצל הגויים, לא מבקשים מיהודי להשתחוות. אז כשהמלך ציווה שישתחוו להמן, זה כלל את הפטור של מרדכי. כתוב, בכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, שגם זה גזר המלך. אז כשיצאה הגזרה להשתחוות להמן, הגיע מרדכי כדי לממש את הזכויות של הקהילה היהודית. לכן הוא בא כדי לא להשתחוות. זה מסביר מדוע מרדכי, למה המן לא הורג את מרדכי, כי הרי כתוב, אמרו כי יגידו לו אשר הוא יהודי, זה הסיפור. יוצא שמרדכי הוא לאו דווקא נביא, לאו דווקא חכם בסנהדרין, לאו דווקא עסקן ציוני אפילו, אבל הוא עסקן יהודי של הגלות. דמות אחרת לגמרי. יש הסבר חמישי, אבל אני מאסס אם להגיד לכם אותו או לא, כי אני לא רגיל להגיד לכם דברים נועזים. אז להגיד אותו בכל זאת? טוב, זה אשמת פנחס. שמתם לב שמרדכי זה לא שם יהודי? זה שם של עבודה זרה בכלל, מרודח, מרדוך. אין, זה שם של אל הברקים, הדבלי. גם אסתר זה לא שם יהודי. זה שם של העבודה זרה, של הירח. זה השתורת הכנענית, בפרסית אסתהר, וזה אפילו היא שינתה את שמה מהדסה, זה השם עברי, לשם בבלי, לשם גוי. זאת אומרת, אגב, בכלל יש גם שאלה, למה לא יודעים שהיא יהודיה? מה, לא ידעו שהיא רשומה בבית יעקב? שיש תמונה של הבבא סאלי על הקיר אצלה? שיש חוט אדום? משהו מזוזה? אז איך לא יודעים שהיא יהודיה? וגם מרדכי אומר, אל תגידי, מה זה אומר לכם? זה התבוללות, לא? אולי זה משפחה מתבוללת? מן אבי עשינו אותו מתבולל? וואי. עכשיו, שימו לב לנקודה הזאת. מרדכי שומע שרוצים להרוג את המלך. מה הוא עושה? הוא מציל אותו. אני לא יודע, אם האחיינית שלי הייתה תקועה בבית של הגוי, והייתי שומע שהולכים להרוג את הגוי הזה, לא הייתי מתערב. והוא הולך ומציל. מתוך נאמנות, וגם על ידי אסתר. אסתר צריך לגלות. זאת אומרת, יש פה נאמנות. עכשיו, מי הציל את המלך? מרדכי. את מי המלך מקדם מיד אחר כך? את המן. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה זה צריך להיות? אותו קידמו ולא אותי? אני לא קורא. זה על רקע אחר לגמרי. אגב, הגאון מווילנה אומר, למה בעצם המלך קידם את המן? כי הוא אמר לעצמו, אסתר הצילה אותי. הוא לא חשב על מרדכי. אסתר הצילה אותי. אני אעשה לה טובה. כן? הכרת טובה לזה שהיא הצילה אותי. מה הדבר הטוב ביותר שאני יכול לתת לה? הרי היא כבר מלכה. אי אפשר לתת לה יותר. אז אני אקדם את אלה שהיא אוהבת. מן הסתם היא אוהבת את המן. כי הרי המן, לפי חז"ל, הוא ממוכן שנתן את העצה להרוג את ושתי. אז בזכותו היא נהייתה מלכה. אז בוודאי שיש לה אהבה גדולה להמן, הוא יקדם את המן. איך אומר הגאון מווילנה? פירוש מעניין. עכשיו, יוצא שיכול להיות שמרדכי בכלל רחוק מאוד ממחשבה יהודית. אבל פתאום יש גזרה. בגלל ההתנהגות שלו, המן מחליט להרוג את כל היהודים. כי נודע לו שמרדכי הוא יהודי. עכשיו, הדבר הזה גורם זעזוע בנפש של מרדכי, ומכאן ואילך המגילה נותנת לו שם חדש. בחלק הראשון של המגילה קראו לו באופן עקבי מרדכי. מהגזרה ואילך קוראים לו מרדכי היהודי. לפני כן לא. והדבר הזה מראה שמשהו השתנה אצלו, ולכן הוא הולך לאסתר, אומר, הבנתי איפה אנחנו שייכים, תלכי תגידי למלך שזה. אבל סכנה וזה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. למה הוא צריך להגיד לדבר כזה? סימן שזה עבר לה בראש. היא חשבה אולי להימלט בית המלך מכל היהודים. הוא אומר לו, אם מחר יש תחרישי, בית הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, במקום אחר, ואתו ותעביר טוב, ודו, מי יודע אם לתת כזאת לתגיעת למלכות. כלומר, הוא מגלה לה שאנחנו בכלל לא הבנו איפה אנחנו נמצאים. לכן צריך לחזור אל היהדות. כן? המעקה, המלאק משמש כמעקה כדי ללפול מן הגג. אתם מכירים את הפסקה ברב. ואז היא הולכת למלך, מסירות נפש, ורווח והצלה עומד ליהודי. עכשיו, שימו לב, שהפירושים האלה, יש להם, קודם כל, חיסרון, יש להם יתרון. כולם נכנסים היטב בטקסט. חיסרון, אף אחד לא כתוב. ובגלל שזה לא כתוב, אנחנו לא מצליחים, מתוך הטקסט של המגילה עצמה, לדעת מי הוא מרדכי. אנחנו שקוקים למידע חיצוני למגילה. מה התכוון בעל המגילה לומר בזה? הוא התכוון להגיד שזה לא משנה. כי נגיד אפילו שמרדכי הוא מתבולל, אבל בתוך כל יהודי מתבולל מסתתר יהודי נאמן לעמו. ואז יכול להיות שהוא יהודי גלותי. כן, אבל בתוך כל יהודי גלותי מסתתר יהודי אוהב ארץ ישראל, הוא ציוני. אבל הוא חילוני אולי. לא, בתוך כל יהודי ציוני מסתתר תלמיד חכם. רק תלמיד חכם? לא, בתוך כל תלמיד חכם מסתתר נביא. זאת אומרת, כל המדרגות נתונות אחת בתוך השנייה, כמו בובה רוסית, קוראים לזה בבושקה. מכירים את זה? יש דבר כזה, נכון? לא מכיר? איך קוראים לזה? מטריושקה. מטריושקה. כן? זה כזה, אחד בתוך השני. אז יש לכם פירושים, כלומר, זה מגלה את הנסתר, מגילת אסתר. אז זה בכלל לא משנה איפה היה מבחינה היסטורית מרדכי. אני מוכן לקבל שהיה נביא. אני מוכן לקבל כל ארבעת האפשרויות האחרות. זה בכלל לא משנה. רוצים להראות לך שיש שכבות, לפנים משכבות בתוך המציאות, ומכוח זה אפשר להתחיל את התקופה הפוסט-תנכית החל מהנס של מגילת אסתר. כן.
אני חושב
שאלה לא
בזה, בנושא אחר, קשור לנו.
תגיד מהר, כן.
האם אפשר ליחס פורים לחג של בניית בית מקדש השני?
האם פורים זה החג של בית המקדש השני? ודאי שלא. כי זה בדיוק העניין. חג הפורים זה חג של היעדר בניין הבית השני.
כן, אבל זה מהפך שהוא מביא לבניין.
זה, אבל זה לא כתוב, זה בדיוק העניין. שזה במגילה עצמה לא כתוב. אני אקר את זה כך. תאר לעצמך אדם שנפל לתוך הבור. זה צרה גדולה להיות בתוך הבור. עכשיו, בתוך הבור פתאום הוא מגלה נחש. זה צרה עוד יותר גדולה. הוא מצליח להרוג את הנחש, ברוך השם, הוא רק בבור. זה בדיוק מה שקרה במגילת אסתר. זה מתחיל בימי אחשוורוש, אתה בגלות. פתאום נופל עליך צרה עצומה, המן רוצה להשמיד את כולם. אוף, ברוך השם, מרדכי משנה למלך אחשוורוש. חזר להיות רק בגלות. עכשיו, אם תשים לב, איפה אסתר נעלמה בסיפור הזה? איך אומרים הפמיניסטיות? איפה האישה בכל הסיפור? הרי אסתר, כדי שרווח והצלה יעמוד ליהודים, אז היא הלכה אל המלך. ורווח והצלה עמד ליהודים לא ממקום אחר, אלא ממנה. והיא ובית אביה עבדו. כלומר, זה בעצם המסירה של מלכות ישראל לאומות העולם. זה הסיפור של מגילת אסתר. זה ההפך. זה ההפך של מעשה יהודית.
בית שני. כי בית שזה, אם אומרים שזה, לפני זה היין נעקב את הבנייה, ואחר כך זה בנה. אבל
מי שבנה זה הבן של אסתר, דריווש.
בסדר, אבל זה בדיוק המהפך שהוא מביא לבנייה. וגם כל בית שני הוא היה בתוך האימפריה הבבלית, הפרסית.
בסדר, אתה מאוד רוצה להגיד שזה הביא לבניין בית שני. אני מוכן, אבל זה היה אפשר לוותר על זה. זרובבל זה קדם. הוא התחיל להקריב קורבנות. היו בעיות. למה? בגלל שנשארו בשושן. זה בדיוק העניין. זה בגלל שנשארו בשושן שהיו מוכרחים להשתמש בהמן.
אבל כשבנו את בית שני, בכל מקרה נשארו בשושן. יותר.
כן. נכון, בנו את בית שני, אבל מי שנשאר בשושן הפסיק להיות נחשב.
כן, אבל פיזיבו
נשאר. נשאר, אז זה גם מקשה עליך אם כך.
כן, לכן זה בדיוק המפך, כי אחרי אסתר כאילו מתאפשר בניית בית השני.
הייתי אומר ככה, יש שאלה, האם הסיפור של פורים, האם החג של פורים לא היה מתאים שישאר רק בגלות? למה כשחוזרים לארץ ישראל צריך להמשיך את חג הפורים? זה מה שלא ברור. את חג הפורים. חג החנוכה, אני מבין, זה חג של עצמאות וזה, אבל זה חג של שפלות שצריך למסור בחורה מישראל לאומות העולם בשביל זה. זה פה משהו, זה שפלות נורא. אלא, מחבר המגילה אומר דבר מעניין. אומר, אני מסביר פה לפי הנציב וולוז'ין. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. עכשיו, היהודים מזה, היהודים. ומי זה זרעם? זה היהודים גם כן. אז מה כתוב מכפיל? מסביר הנציב. לא. ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, זה היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם, זה ישראל. כי יהודים זה השם שלנו בגלות. והחידוש היה שאפילו כשנהיה ישראל, נחזור להיות ישראל, דיינו בעלי זהות לאומית, נמשיך לחגוג את חג הפורים. מדוע? משום שחג הפורים גילה איזה מרכיב של הנפש שלנו שהוא שייך לא לגלות ולא לגאולה. וזה המרכיב של הנצח. הנצחיות של האומה. כי הרי המן לא יכול לנו, בין בגלות, בין בגאולה. הקיום הישראלי, הפיזי, חייב להיות נצחי. וזה בעצם מסוד הנצח שהתגלה בפורים. לא יעברו מתוך היהודים, וגם לא מזרם, ולכן אנחנו חוגגים את פורים גם במדינת ישראל, ושותים יין כדי לשכוח שזה היה בגלות. אתה שם לב שהשעה כבר מאוחרת, כן? אני לא אכפת לי לדבר, אבל בטח יש פה אנשים שרוצים ללכת. כן, נו, מה אתה אומר?
כל החגים זה כאילו שינוי היסטוריה, ואם זה רק עצמה, זה לא שינוי היסטוריה, זה לא סיבה לבנות חג.
אז שומעת, הגמרא שואלת, מדוע עושים חג על הצלה? אז אומרים, מדין קל וחומר. ומה, מעבדות לחירות, אומרים שירה, ממיתה לחיים, לא כל שכן. שהרי אם המן היה מצליח חס וחלילה, אז לא היה לך מי שיקים את המדינה אחר כך.
אבל עשיתי גם שינוי היסטורי מהותי.
השינוי המהותי ההיסטורי היה שהיא כבר כתובה על ספר מלכי מדי ופרס, כן, ככה כתוב, ששלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, אמרו לה, את מעוררת קנאה עלינו מן האומות. היא אמרה, אני כבר כתובה. כלומר, כבר פעלתי פעולה אוניברסלית.
מה הכוונה לפעולה אוניברסלית?
שהיא כתובה על ספר מלכי מדי ופרס. כלומר, שנפל פחד היהודים וכו'. טוב, אני מציע שאנחנו נעצור כאן. בשבוע הבא...